הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אנחנו בעונה השנייה ואנחנו עם נושאים חדשים ומגוונים. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. והיום פרק בזווית טיפה אחרת, תקופת הקיץ, כולנו הולכים לים, לישראל 195 קילומטר של חוף, שישה נמלים מסחריים, וההתייחסות לבנייה במגע עם מים היא הנדסה שהיא קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים ביום יום, ממה שאנחנו רואים את הגורנים שבונים את הערים. אז כדי לדבר טיפה על נושא של בנייה ימית, נמצא איתי מהנדס ולדימיר צ'רנוב, שהוא מהנדס מבנים ימיים של נמל אשדוד.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
שלום ולדימיר.
שלום.
אז לפני שנצלול לנושא עצמו, תן לנו כמה מילים עליך.
ב-1981 סיימתי אוניברסיטה ימית באדסה. בברית המועצות נחשפתי לפרויקט לאומי של הגנת לנינגרד משיטפונות. ב-1990, עם מיליון עולים אחרים, הגעתי לארץ.
ברוך הבא.
ב-94 התקבלתי לרשות הנמלים בארץ, ומאז אני עובד במערכת נמלי ישראל. מ-2005 אני מהנדס מבנים ימיים של חברת נמל אשדוד.
מעולה. אז מה זה בעצם בנייה ימית?
או
הנדסה ימית?
הנדסת מבנים שנמצאים במגע ישיר עם ים. עקיף זה למשל אירוזיה של חופים וצוקים בארץ, וצריך להיות חיזוק ישיר, זה שוברי גלים, זה רציפים. והבדל בין מהנדס ימי למהנדס אזרחי, כשהוא מתעסק במבנה ימי, די פשוט. מהנדס אזרחי רואה ברציף כרתומך גבוה. Okay. ומהנדס ימי רואה עוד כמה דברים.
מה הוא רואה?
כמו העמקת יתר כתוצאה מזרימות וגלים. לחצים הידרוסטטיים בגלל שינוי מפלס ים.
הקרקע גם היא פחות יציבה מתחת למים, נכון?
כן, רק שבארץ זה עניין שצריך לטפל יועץ קרקע, וכמובן שמהנדס צריך לשמור על זה, מהנדס ימי, ובאופן כללי אני יכול להגיד שבלימודים של הנדסה ימית, שאני למדתי ושאני לימדתי, לפחות 50% מהנדסה ימית זה הנדסת קרקע.
למה?
כי כשאתה מתכנן רציף, הוא כרתמך, הוא מקבל לחץ אקטיבי, לחץ פסיבי מקרקע, הוא עובד במגע עם קרקע, עוגנים צריכים להחזיק אותו יציב. נושא של אירוזיה ליד רציף עכשיו זה דבר בין הכי חמים, הכי אקטואליים בעולם.
מה זאת אומרת? מי ששומע אותנו לא מכיר הנדסה ימית, אז תן אותי פה יותר לעומק.
גודל עוניות בשנים האחרונות גדל בצורה משמעותית מאוד. כאשר ב-2005 פתחו פרויקט היובל באשדוד, רציף ראשי למחולות היה מתוכנן ל-15.5 מטר, ו...
15.5 מטר
עומק.
עומק
מים.
לספינה.
ואורך רציף היה 300 מטר. בעוד שנתיים כבר התברר שרציף הוא קצר. ולא עומק. אנחנו הוספנו דולפין. דולפין זה נקודה קשיחה בים שמאפשרת לקשור אונייה. ככה הערכנו רציף ב-50 מטר, זה מקסימום שיכולנו. אבל יש עוד בעיה, שבגלל שאוניות גדלו, גדל גם מפרס אונייה. מפרס אונייה זה שטח פנים של אונייה שמקבל רוח. כולנו זוכרים מקרה שאוניית ענק נתפסה בתעלת סואץ. זה קרה בין היתר בגלל שכאשר יש רוח, רוח חזקה, שום גוררת לא יכלה להחזיק אונייה. זה פשוט קטסטרופה.
בוא נתעסק בהנדסה של זה. איך אתה כמהנדס ימי מתייחס לנקודות האלה?
זה בדיוק הקטע. כדי לתפוס אונייה ולהביא אותה לרציף, צריך יותר גוררות. גוררות הן יותר גדולות. אז כוח דחיפה שלהם גורם לסחיפת חומר של קרקעית הים, ואז נוצרת העמקת יתר. ואז אנחנו מכינים מזרנים מיוחדים, מזרני בטון, ששמים ליד הרצף כדי להגן מאירוזיה של קרקעית הים.
אז רגע, יש לנו רצף. האירוזיה היא קשורה למה? לספינה?
אירוזיה היא קשורה בעיקר לשני דברים. אירוזיה קשורה לזרימות מכוח דחיפה של גוררות, כי מה...
אבל האירוזיה נוצרת איפה?
בקרקעית, ליד רציף.
בקרקעית, אוקיי.
זרימה מגיעה לקיר ים של רציף, וברגע שזרימה פוגשת קיר ים, זרימה הולכת למעלה ולמטה, וחלק של זרימה שהולכת למטה חופרת הלאה לאורך רציף.
מה זה בעצם אירוזיה?
אירוזיה זה כאשר מים, לוקחים חלקיקי חול, ולוקחים אותם צידה, לאן שהוא. ואז קיר תמך, שמתוכנן נגיד ל-15.5 מטר, פתאום נחשף לעומק של 18 מטר, והוא לא מתוכנן לעומק זה, ואז מומנט גדל ביחס של גובה בריבוע.
אוקיי, אבל זה בעצם משפיע על היסודות של הקיר?
זה משפיע גם על יסודות של קיר, גם על עוגנים של קיר, וזה משפיע גם למומנט בקיר עצמו, כי קיר הוא בעצם סכמה סטטית שלו, זה קורה על שני סמכים. סמך ראשון זה עוגן, סמך תחתון זה ריתום בקרקע.
הבנתי, וזה נכון לכל הנמלים שיש, יש בארץ 6 נמלים, נכון?
זה נכון לקירות שגומים. לא רק לקירות שגומים, פשוט ברציפים מסוג אחר, סכמה סטטית אחרת, למשל כיסון. מה זה כיסון? כיסון זה ארגז קטן וחמוד מבטון. קטן וחמוד, למשל...
כמה זה קטן?
באשדוד זה 19-24 מטר. X ו-Y, וזה משהו כמו 16.5 מטר.
קטן.
קטן, כן. Okay. עכשיו, קובייה הזאת מייצרים כשהיא חלולה, מביאים בגרירה למקום, וממלאים מים. היא טובעת על קרקעית מוכנה. מה זה קרקעית מוכנה? זה מזרן אבן שמכינים למטה. עכשיו, אחרי שזה במקום, ממלאים את זה בחול, אם זה רציף, או חלקית בחול, חלקית בבטון, אם זה שובר גלים. ואז יש לנו...
בעצם יוצרים איזשהו קרקע יציבה לעשות עליה את התשתית.
במקרה של הרציף, יש לך קיר תומך. אחרי זה אתה יכול למלא חול ויש לך רציף. אבל אם יש לך זרימות מצד הים, פתאום אתה מגלה שארגז זה נמצא לא באוויר, במים.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
מהם הנקודות שמהנדס ימי צריך לקחת בחשבון, לדוגמה שהוא בונה נמל, איזה אלמנטים יש לו שלא קיימים בבנייה קונבנציונלית, בבנייה רוויה? אז דיברת על נושא של אורוזיה, שבעצם המים לוקחים את החול.
כמובן. נושא של כוחות מאונייה.
מה זה אומר?
כשאתה קושר אונייה לרציף, ויש רוח לכיוון הים, אז אונייה מושכת רציף לכיוון הים, עם כוחות עוד פעם קטנים וחמודים, למשל רציף הכי גדול שלנו, מחושב ל-200 טון, לכל זקף וזקף. זקף זה בעברית סלנגית פיטה, זה נקודה ממתכת שקושרים על האונייה.
את החבל של האונייה.
החבל של האונייה. למשל פגושי רציף, כשאונייה מגיעה לרציף, תדמיין אונייה שהיא שוקלת נגיד 100,000 טון. 100,000 טון מתקרבים לרציף עם 10 סנטים לשנייה, כוח תקני, פשוט ניוטון, מסה כפול מהירות בריבוע, מחולק לשתיים.
הלכתי לאיבוד, אבל אני מבין שזה כוח גדול.
אתה מגיע למשהו כמו 70-80 טון מטר של אנרגיה.
שמתקרבים לרציף.
שמתקרבים לרציף. עכשיו, עבודה היא אנרגיה כפול דיסטנס, כפול מרחק של ספיגה של פגוש רציף. Okay. כמה שהוא יותר גדול, כוח יותר קטן, כמה שהוא יותר שטוח, כוח יותר גדול, רציף צריך לדעת להיות מסוגל לקבל את זה. זה עוד נקודה. עכשיו, למשל, עוד דבר. אם פתאום יש אירוזיה, עמקת יתר, וקיר שגומים שלך מקבל כפף, כמו כל קורה שיש לה כפף כלשהו תחת עומס, אז מאחריו יש קלונסאות של ביסוס הגורנים. גם הם מקבלים כפף, שאין בבנייה קונבנציונלית רגילה.
נכון. איך עושים תיקונים לדבר כזה? איך עושים סקר בכלל לדעת אם יש נזקים למטה? הרי נמל ימי צריך להחזיק מעמד למה? ל-100 שנה?
לפי תקינה 100 שנה, כן.
לפי תקינה 100 שנה הוא צריך להחזיק מעמד. איך עושים את כל תהליך ההחזקה, התחזוקה, הסקר, לראות אם משהו נפגע, לא נפגע, לאורך שנים, ואיך מתקנים את זה? זה מתחת למים.
קודם כל, זה התמחות מיוחדת של מהנדסים, לבדוק מבנה ימי, והיום יש גם כל מיני טכנולוגיות, אבל אף טכנולוגיה לא תחליף בינתיים לפחות, בן אדם שמבין בזה ויודע לראות את זה ולעשות אחד פלוס אחד מדברים שהוא רואה.
זאת אומרת, אתה אומר למי שמאזין לנו ומתעסק בטכנולוגיות AI, הדבר הבא שיכול להיות פורץ דרך, זה משהו סנסור AI מתחת למים, שיודע להגיד, תן לנו חיווי מה המצב.
נכון. אם היום...
אז נפתח ביזנס.
כל יכול להיות. בודקים קרוזיה, זאת אומרת עיבוד עובי של פלדה או מצב בטון מתחת למים. בדרך כלל, אגב, מצב בטון בארץ כמעט תמיד טוב מתחת למים, חוץ ממקרים שאונייה מצליחה לדפוק את זה.
איך אתה מסביר את זה?
די פשוט, בטון הוא רווי מים.
אוהב מים.
ברגע שהוא רווי מים, אין קרוזיה. אין חמצן, אין קרוזיה.
אבל הנושא של הגיעות והשפל...
אני אמרתי מתחת למים, ובדרך כלל זה לא רק מתחת למים, זה ממפלס פלוס חצי מטר. על חשבון כנראה של קפילריות, בטון הוא רווי מים, פחות או יותר מפלוס חצי מטר, אין קרוזיה, בעולם יש בעיות קשורות לריאקציות של אגריגט, תודה לאל, בארץ זה לא קיים.
אז בארץ משתמשים בבטונים מוספים כדי להשאיר אותו בריא יותר לאורך זמן?
כן, ואני גאה להיות חלק משינוי שקרה בשנות ה-90, תחילת שנות 2000, בגישה לבטון ימי. היום אנחנו יודעים לכתוב מפרטים ולדרוש ככה, כדי לקבל בטון שהוא יכול להיות ברק. קיימה כמו מבנה כולו, לעמוד הרבה שנים.
מה עשיתם? מה שיניתם?
ב-1997 בארצות הברית פורסם תקן STMC 1202, בדיקה לחדירת יוני קלוריד, ו חבר שלי ומורה שלי לבטונים, מהנדס חיים זלוטניקוב מאיזוטופ, קורא לבדיקה הזו פוליגרף לבטון.
אוקיי, מה זה אומר?
בדיקה הזאת היא יודעת להגיד האם בטון זה יעמוד בזמן או לא יעמוד בזמן.
אוקיי.
אנחנו בודקים...
לא, אבל מה שמים בתוך הבטון? מה יש בתוך המיקס שמאפשר לו את הקיימה?
יש בגדול היום שלוש דרכים. דרך ראשונה זה סיליקה פיום או מטקאולין. מוספים אלה עושים בטון בלתי חדיר מצד אחד, ומצד שני יש לזה בעיה, כי בטון זה הופך להיות פריך לגמרי, כי מודולוס שלו עולה לאינסוף.
אוקיי.
דרך שנייה זה לעשות בטון מתהדק בעצמו, או באנגלית SCC, Self Compacting Concrete. זה גם בטון זה הולך עם מוסף של דקים, כמו במקרה של מטקאלין וסיליקה פיום, רק שבטון לא הופך להיות בחוזק מעל 100 מגה פסקל, ומודולוס שלו לא קופץ לאינסוף. אבל בעיה של בטון מתהדק בעצמו הוא בטון עם קפריזות. למשל, אם נהג פתאום הרגיש שחסר לו מים בבטון ויוסיף בטון, הוא הרס אותו. ועוד דבר, הוא מתהדק בעצמו, וזאת אומרת, אם אנחנו צריכים לקבל משהו, איזשהו פור, או צורה,
אי אפשר לעבוד איתו.
הוא התפלס.
נכון.
והיום אנחנו עובדים פשוט עם סם שלוש, עם בטון סם שלוש.
שזה מה?
זה בטון על בסיס צמנט סיגים, שהוא יודע לתת הגנה כמעט מלאה מאיוני כלורית. זה בטון שהוא יודע לעמוד הרבה שנים.
נושא של בנייה סביבתית, השפעה על החי, על הצומח בים, גם נכנס לתוך השיקולים?
קודם כל, בטון... כאשר הוא בטון ולא צמנט, זה חומר אינרטי.
אז אין בעיה.
אין לו בעיה, זה חומר אקולוגי ביותר. מספיק להסתכל איך נראים קלונסאות בנמל אילת. אני נהניתי לראות אלמוגים שגודלים על קלונסאות של רציף, כאשר עשיתי בדיקות של עבודות שיקום רציף, קבלן ששחה יחד איתי מתחת לרציף, תמיד צעק עליי, תסתכל למעלה, אל תסתכל למטה, כי למטה היה יפה.
נכון. למה זה? מה מאפשר להם את הצמיחה הזאת?
אלמוגים צומחים בכל דבר שהוא ידידותי, זאת אומרת הוא ניטרלי, ובטון הוא ניטרלי.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
איך מגיעים להיות מהנדס מבנים ימיים? יש לזה דרישה, יש לזה שוק, כי אתה לא למדת את זה בארץ.
אני לא למדתי את זה בארץ, אני לימדתי את זה בארץ. בין שנים 2019 ל-2024, בקמפוס אשדוד של מכללה על שם סמי שמעון, הייתה מגמה של הנדסה ימית, שהרמנו שני אנשים, דוקטור אורי קושניר ואני. דוקטור אורי קושניר לימד נושא של גלים, ונושא של מדידות ימיות, ומודלים ימיים, ואני לימדתי מבוא להנדסה ימית, אני לימדתי חפירה ימית, לימדתי תכנון רציפים ושברי גלים, ולימדתי קיים ותחזוקה של מבנים ימיים.
מהנדס שבא ללמוד את זה, מה לדעתך הדבר שהכי מפתיע אותו לגבי נושא של הנדסה ימית, שהוא לא חשב על זה קודם?
קודם כל, הנדסה ימית זה עולם שלם. בחול זה פקולטה. אצלנו כמובן אין טעם בפקולטה, כי פשוט ביקוש לא מצדיק את זה. יש ביקוש קבוע, וחייב להיות,
ומדינת... יש ביקוש קבוע למהנדסים ימיים.
למהנדסים ימיים,
אבל
לא בכמות שמצדיקה פקולטה.
איך מתמודדים עם זה?
צריך, בעיניי צריך להמשיך מגמה של הנדסה עמית בפקולטה להנדסה אזרחית. זה מה שנקרא הנדסה ימית על קצה מזלג. ומי שירצה ללמוד את זה יותר עמוק, הוא צריך ללכת ולעשות תואר שני בחול. יש פקולטות, פקולטה הכי טובה בעולם, זה בהולנד, באוניברסיטה הטכנית של דלפט. יש פקולטה דמה בקופנהגן, יש פקולטה דמה בליברפול, ויש כמה פקולטות בארצות הברית, אגב, פקולטה טובה בגדנסק, בפולין.
אוקיי, זאת אומרת, בארץ יכול ללמוד לזה תואר ראשון, אבל בכל מקרה תצטרך לעשות תואר שני, כדי שזה יהיה יותר פרקטי, כדי שלך מספיק ידע?
תלוי מה אתה רוצה לעשות. כדי להיות מפקח ומנהל פרויקט טוב בארץ, בעיניי מספיק מה שאנחנו עושים בסמי שמון.
אבל חוץ מנגיד נמל אשדוד, איפה מחזיקים מהנדסים ימיים? כי הרי יש לנו, יש נמלים, יש מעגנות, יש מרינות.
קודם כל, יש מהנדסים ימיים בחברת נמלי ישראל.
כן.
יש מהנדסים ימיים אצל קבלנים ימיים. והיו מהנדסים ימיים בעבר בחברת חשמל, שיש להם הרבה מתקנים בים. פשוט האחרון שהוא היה מהנדס ימי פרש לגמלאות לפני כשנתיים, בוריס חיית.
אז אם אתה צריך עכשיו לנסות במשפט אחד להלהיב מישהו, להגיד לו, אתה רוצה ללמוד הנדסה? בוא תלמד הנדסה ימית. מה לדעתך הדבר שהכי יכול להיות מושך מבחינתו?
קודם כל, זה מקצוע מדהים, מאתגר ומעניין.
למה?
קשה לי להסביר, אבל אני יכול להגיד רק דבר אחד. כל בן אדם שנחשף לפרויקט ימי, הוא ישר מאוהב בהנדסה הימית.
אני לדעתי, הדבר הכי מושך זה להגיד לו, בוא, אתה נמצא כל הזמן מול הים. יש לך מול הים, יש לך נוף יפה מהמשרד, אם המשרד שלך יש לו חלון, יש לך קודם כל נוף יפה.
אני חייב להגיד לך שאני רואה ים, ואני כבר לא שם לב שהוא קיים.
אבל אם הוא לא היה קיים, היית שם לב.
זה בטוח. אני יכול להגיד ששלוש שנים ראשונות שהייתי בארץ, אני לא עבדתי בתחום הנדסה ימית, ואני זוכר שכשהגעתי לרעיון עבודה בנמל חיפה, ב-1993, נכנסתי לנמל, ראיתי ים, פתאום נזכרתי שאני מהנדס ימי, ואמרתי, אני אתמדד בכל הכוח, אני אעשה הכל כדי לקבל מקום זה.
היה בחור בשם הורדוס, לפני הרבה הרבה שנים, בנה את הנמל הראשון שאנחנו מכירים במדינת ישראל, נמל בקיסריה. הנמל הזה היום היה עומד?
נמל זה נבנה יותר טוב מאשר בונים היום מבחינת תקנים, כי אנחנו היום בונים לקיים של 100 שנה. לפי תקופה שהוא עומד, צריך לתת למי שבנה אותו לפחות פרס של איגוד מהנדסים.
למה?
כי הוא החזיק הרבה יותר.
מה היה מיוחד בו?
בנו אותו בתקופה שעוד לא היו נוסחאות, לא היו מעבדות, אי אפשר היה לבדוק טיב חומרים. רק עין מקצועי וחוש הנדסי של בן אדם שבנה את זה, וזה גם היום אני אומר שחוש הנדסי, או שאתה נולדת, או שאין לך אותו.
אני שומע את זה מהרבה מהנדסים, שהנדסה יש בזה הרבה לימוד, אבל יש בזה גם הרבה מאוד אומנות. אז ולדימיר, תודה רבה לך על שיחה מאוד מאוד מרתקת בנושא הנדסה הימית. ואנחנו כמדינה עם 195 קילומטר של חוף, אני חושב שהנושא של בנייה ימית ובנייה בסביבה ימית, דבר שחשוב לדעת ולהתעמק בו. אז תודה לך.
תודה לך, להקשבה.
ולכם המאזינים, אם חלמתם לשלב בין הנדסה, טבע ונוף ביום העבודה שלכם, הנדסה ימית, זה כנראה משהו שיכול לעניין אתכם מאוד. זה היה עוד פרק בפודקאסט מהנדסים בנייה. נתראה בפרק הבא.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. הפודקאסטים של 103 FM.